שלום.
שלום.
ברוכים הבאים לימי צפריר. אני אסתר.
אני רזי.
ימי צפריר זה בעצם המקום בו אנחנו נותנות למחשבות שלנו לנדוד. אנחנו בוחרות נושא כל פרק. בדרך כלל נושאים חברתיים שמדברים על כל מיני סוגיות שקורות בעולם, חלקן יותר אקטואליות, חלקן פחות אקטואליות, אבל לדברים שאנחנו יודעות מה לומר עליהן שקראנו עליהן ושפשוט עניינו אותנו, ושהולכים להצטרף אלינו לצפריר.
נכון, ואנחנו גם מוסיפות את העולם הפנימי שלנו, של כזה דברים וחוויות שאנחנו חוות, ואיך שהם מתקשרים
לעולם המילניאלי הקשוח הזה.
כן, אז איך שהפרק הולך, זה בעצם שיש את הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, כאילו יש נושא כללי, ובתוכו כל אחת מוצאת נושאים משלה שהיא רוצה לדבר עליהם, ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעות לכל מיני מסקנות, ולוקחות איתנו כל מיני מסקנות לצפריר. כל מיני דברים שאנחנו באמת, ממה שאנחנו לומדות תוך כדי, רוצות לקחת איתנו לחיים עצמם.
בעצם הפודקאסט בנוי כמו דיון בין שתינו.
כן, שיחה חברית.
שיחה חברית. אז הפרק שלנו היום הולך להיות על מחר.
כולולולולו, תרביצו למשהו.
מאוד אקטואלי עכשיו בחרות.
נכון, מאוד מאוד
מכל
אקטואלי.
מכל הכיוונים.
מיוחד שאנחנו מקליטות פה בירושלים, כמה שכונות מכאן.
כן, אנחנו לא יודעת מה יקרה עד שהפרק הזה יצא, אבל כרגע בבלפור יש מכות.
דברים מתלהטים.
נשים חושפות את עצמן ומטפסות על כל מיני מכוניות של שוטרים, וגברים גם עושים דברים, לא יודעת כן. מה הם עושים.
מחאה, לפי דעתי תסכול.
מחאה, תסכול, מנסים להעיף פה כמה אנשים.
נראה לי שאתם יודעים את מי, אבל לא נגיד את שמו. זה שאסור להגיד את שמו, והילדיו.
אבל יש עוד הרבה מחאות אחרות, גם יש את ה-Black Lives Matter.
נכון, שקורית עכשיו.
שקורית עכשיו, שהיא גם ממש ממש מתלהטת כבר תקופה. יש את גרטה.
טמבורג.
כן, שגם יוצרת הרבה מחאות סביבתיות.
נכון.
בנושאי קיימות. ויש גם מחאות שאולי נדבר עליהן, אולי לא.
כן.
סוגים של מחאה. מוכנה להתחיל?
כן. אני לגמרי מתרגשת מהמחאה הראשונה שלנו. אני ממש מתרגשת לספר לך עליה, כי נראה לי שאת מה זה תעופי עליה, ואני בטוחה שגם כולכם.
קראת לזה לפני זה.
מה?
אורגזמות.
אורגזמה מחאתית לגמרי. אנשים שפשוט עשו משהו יחסית פשוט כדי לנצח את פוקי הבירוקרטיה.
וואו.
וכדי לתת קצת, לשים קצת דגש על העניין הסביבתי בעולם ועל העניין הסביבתי בחברה שלנו. אז ארגון האוקיינוס הפלסטי הוא ארגון שמתעסק בכל מיני נושאים שקשורים לפלסטיק באוקיינוס. והדבר הכי גדול שקורה שקשור לפלסטיק באוקיינוס הוא אי הזבל. מי שלא יודע, אי הזבל זה אי שנמצא באמצע האוקיינוס ועקב כל מיני זרמים. נוצר אי שהוא פשוט מכיל בתוכו כמויות לא הגיוניות של זבל ולכלוך שנאסף מכל מיני חופים, ובגלל כל מיני זרמים, דברים שקשורים יותר לגיאולוגיה, אז הכל מגיע למקום אחד, לאי הזבל, והגודל של אי הזבל הוא בערך בגודל של צרפת. חיוג', גדול במדינת ישראל, פי כמה וכמה. אוקיי, אז זה הרקע.
לא ניתן לתפיסה.
ממש.
ממש ככה. לא יכולה לדמיין אי בגודל של צרפת, שעשו עם פלסטיק וזבל. אני יודעת שהוא קיים, אני לא יכולה לדמיין אותו.
וזה עצוב.
סיורים לשם.
זה עצוב נורא. ויש כל מיני מחאות שהתקיימו במהלך השנים, נגד כל העניין הזה, ולגבי האי, ולנסות לשכנע אנשים, ולהרים את המודעות.
התחילו ממש להאשים חברות כשהתחילו לראות את האי הזה וכל מיני מקומות אחרים. כי ראו שנגיד הרבה בקבוקים שייכים לחברות כמו קוקה קולה וכאלה, וממש התחילו להאשים חברות כאלה שהן יוצרות זיהום סביבתי.
אוקיי, כן, זה ממש משהו, אבל בסופו של דבר לא קרה הרבה דברים. אז הארגון הזה, שרוב התעסוקה שלהם הוא האי הזה, החליט לצאת ביוזמה חדשה. אז היוזמה הזאת הייתה להפוך את האי למדינה. מדינה לפי כל כללי המדינות שתעמוד בארבעה תנאים שכל מדינה חייבת לעמוד בהם. מבחינת טריטוריה יש להם את הטריטוריה
שלהם. יש להם ריבונות?
יש להם משטר. וזה מונרכיה, וראש הממשלה, המלכה שלהם, היא ג'ודי דנץ'.
אוקיי, ג'ודי?
כן. יש להם מטבע, יש להם דרכונים. גם היה אפשר להירשם דרך האינטרנט להיות אזרח בממלכה, כך שיש להם אזרח. וקשרים בין מדינים נעשים דרך רשתות המדיה.
ועשיתי דרכון זר.
Well, you can get one. סתם, האמת היא שניסיתי, כשגיליתי על זה להירשם, וההרשמה נסגרה כאילו בערך כשהם הגיעו ל-250. אלף אזרחים, שזה כמות האזרחים של אי הזבל, והקשרים הבינלאומיים שלהם נעשים דרך הרשתות החברתיות. אבל איפה המחאה, אתם שואלים, חוץ מלהרים את כל העניין הזה? אז מה שהם עשו זה שבעצם באום, לפי אמנת ריוש, נכתבה ב-1992, אומרת שכל המדינות שחתמו עליה חייבות לעזור למדינות אחרות להיפטר מהלכלוך והזבל שלהם, ולמחזר אותו, וגם
זה אומר שאי הזבל מחלה את עצמו?
לא.
לא?
והרבה מהמדינות בעולם פשוט לא לקחו אחריות על הדבר הזה, כי הם היו כזה, טוב, זה לא קשור אליי, אני לא חלק מזה, זה לא בשטח הטריטוריאלי שלי, אז שמישהו אחר ייקח אחריות על כל העניין הזה, ככה זה פשוט הגישה, שזה לא שלי, אז זה לא משנה. והאמנה הזאת בעצם
כדור הארץ הוא של כולנו,
נכון, אבל וגם הים הוא של כולנו. האמנה הזאת בעצם מחייבת את כל המדינות עכשיו לשים לב שיש פה מדינה, והיא כולה עשויה מזבל, ובואו נעשה עם זה משהו. זאת המחאה שלהם, והיא ממש עבדה. א', היא ממש הרימה את כל הערנות כלפי כל העניין הזה, קיימות ושל אי הזבל עצמו. אי הזבל הוא ממש עכשיו מדינה לגיטימית, ויש לו הרבה נציגים אזרחים שהם יחסית מפורסמים, כמו ג'ון סינה, ג'ודי דנס,
ברור שג'ון סינה הוא אזרח של אי הזבל.
כן, ברור, קל.
אפשר להפוך את זה לאיש של דושבאגס, כן?
לא, יש שם גם אנשים נחמדים.
כל הדושים יקבלו דרכון? לא, פשוט לשאלו אותם, פשוט יקבלו כזה. יש איזה דוש שאת רוצה להטריע שהוא דוש? פשוט שלחת, רושמת אותו באתר שלהם, נשלח עליו יום אחד דרכון, ברוך הבא, אתה דוש רשמית, זבל.
אז המחאה הזאת ממש ממש העלתה את הערנות. אני ממש רוצה לשים את ידי על הדרכון הזה. אני ממש רוצה להיות אזרחית ביזול, כי זה נשמע לי ממש מגניב, אבל זה גם דרך ממש טובה להעיר גם את המדינות לגבי העניין הזה. אוקיי, אתם לא מוכנים לעשות עם זה שום דבר כי זה לא בשטח שלכם. Well, now it is your problem.
יפה. זה יפה. את מבינה? הומור, קצת ציניות, קצת סרקזם, כזה, עקצו אתם פה, עקצו אתם שם. אז מה עושים עכשיו? מפרקים את הזבל?
אז
מה עם הזכויות אזרח?
לא נעשים תהליכים בוועדות סביבתיות באמת להרים את כל העניין הזה של אי הזבל, לפרק אותו שמדינות מסוימות לוקחות אחריות בצורה מסוימת, בעיקר מדינות יותר ממחזרות, שיותר הפן סביבתי הוא
הולנד ופינלנד?
הולנד, סקנדינביה, אנשים שיותר אכפת להם, אבל גם זה ממש שאלה את המודעות הציבורית לגבי כל העניין של המחזור, שזה לפי דעתי יש צעד הכי חשוב שהדבר הזה עשה.
למרות שיש עכשיו מלא בסת על מחזור בכללי. יצאו כמה מחקרים ויש דוקומנטרי שמראה שלמחזר פלסטיק יכול לזהם בערך כמו ליצור את הפלסטיק הזה. למרות שמצד שני, גם אם זה מזהם, זה עדיין מפחית את כמות הזבל. זה גם מה שצריך לחשוב עליו. אפילו גם המחזור כבר לא מספיק לנו. סופו קרב. אני מרגישה. אבל כן, לא, עדיין צריך לטפל במה שיש.
נראה לי שזה פשוט הבנה שהחומרים שאנחנו משתמשים בהם מההתחלה צריכים להיות עשויים מדברים אחרים, כמו
חומרים מתכלים.
כן, פטריות, כל תעשיית הביוכימיה, ביוטכנולוגיה, כאילו נמצאת סביב זה, מתעסקת בזה.
אפילו דברים פשוטים, כמו מה שפעם היו משתמשים באותם בקבוקים לחלב.
כן, פשוט
לחשוב על שיטות כאלה, כן.
נכון.
לא כזה קשה.
אנשים היו עושים את זה.
נכון, אנשים עשו את זה רוב הזמן. הפלסטיק נכנס אלינו בתחילה תחילת המאה שעברה, אפילו לא, בשנות ה-50, 40,
כן.
פלסטיק התחיל להיכנס לאופנה, כי כל הקורות בית התלהבו מזה שזה כזה פשוט ונחמד.
ואפשר לזרוק הכל, ולא להתעסק עם
שזה עצור.
כלים.
כן, הפלסטיק ממש הוביל את הפמיניזם.
מה הקרת בית תעשה?
כן, בסדר, זה מה יש. טוב, אני, יש לי, שלי זה קצת יותר כבד. אני לא מורידה מהפלסטיק, חלילה, אבל מרגישה שהגישה שלהם הייתה באמת יותר
כלילה
ומתוחכמת. מהגישה שלי היא לא כל כך מתוחכמת ודי כבדה.
אוקיי.
הצתה עצמית.
הצתה עצמית?
הצתה עצמית.
טוב, טוב. זה התחיל קשה.
זאת שיטה למחאות, שזאת בעצם שיטה מאוד קיצונית למחאות, כן? זה לא, זה מעבר ללשרוף מכוניות, משטרה וגלגלים, זה אתה יושב ושורף את עצמך, כי כבר כל כך לא אכפת לך. וזה מאוד פומבי, וזה מאוד מגיל.
וזה מאוד מלחיץ גם.
וזה סופר מלחיץ, כי כשאתה רואה את זה, אתה אומר, למה הבאנו את הבן אדם?
משהו פה לא בסדר.
כן, אבל זה מגיע ממקום אחר.
אוקיי.
זה מגיע מהודו, בעצם, הצתה עצמית. זה מנהג הודי, ממש עתיק, קוראים לו סאטי. אני מקווה שאני
מנהג גודי. בואי, כל שני וחמישי אני מציטה את עצמי.
לא, יש סיפור כזה על האלה סאטי, ובעצם אבא שלה, דשקה, אני ממש מקווה שאני אומרת את השמות נכון, או דשקה, והוא הכין מדורת פולחן לכל האלים, חוץ מלבעלה של סאטי. וסאטי כדי להגן על כבודו של בעלה, שהוא שיבה, נראה אגב, שהוא אל המוות, כאלה דברים כיפים, אז היא החליטה לקפוץ לתוך המדורה, והיא בעצם שרפה את עצמה. שזה גם היה עוד מחאה שלה נגד אבא שלה, וגם פשוט כדי להגן על הכבוד של בעלה. והמנהג זה בעצם נשים אלמנות ש... שורפות את עצמן באש השריפה של הבעלים שלהם.
יש להם יחס ממש נמוך לנשים אלמנות בהודו.
גם יש להם יחס ממש נמוך וקשוח לנשים אלמנות בהודו. באופן כללי, כל הסוגיה...
יש את כל העניין הזה שכאילו אין הסיבה שהבעלים שלהם מתו, כי הם לא מספיק דאגו.
כן, לא מספיק דאגו להן. ובכללי, כל הסיפור של אבל בהודו מאוד רציני. הם מבלים הרבה מאוד זמן, נראה לי שנה ראשונה, הם לא יוצאים מהבית. הם מאוד קיצוניים בדברים האלה, כן. אז בעצם אלמנות נוהגות לשרוף את עצמן בשריפה שבה שורפים את הגופות של הבעלים שלהן, וזה המנהג סאטי. זה מנהג שהוא בעיקרון, את מתנדבת לזה, את לא חייבת לעשות את זה. זה בא מהינדואיזם. את לא חייבת לעשות את זה, את יכולה לעשות את זה עם בעלך, בדרך כלל משפחות יותר מיוחסות ועשירות עושות את זה. כאילו זה נחשב למשהו אצילי לעשות. בתכלס, הרבה פעמים זה מגיע מלחץ חברתי, הרבה פעמים הן באמת נדחפות לשם, גם בגלל שהמשפחה של הבעל רוצים לקבל את הירושה, ו... זו דרך נוכל להיפטר
מהאלמנה,
מהאישה שהיא בעצם קיבלה את כל הירושה שלו. והנגלים גם התחילו לעשות עם זה, בעצם זה הפסיק, זה כבר כמעט ולא קורה. כי כשהנגלים היו שם, בתקופה של הקולוניזציה שלהם, בתקופה של המנדט הבריטי בהודו, הנגלים ראו את זה והזדעזעו מן הסתם, ומצד שני הם לא רצו להתערף בזה יותר מדי, כי לא האדם הלבן מגיע ומשנה תרבויות, והם פחדו שההודים ממש התלהמו נגדם, והתחילו במחאות בגלל שהם משנים להם את המנהגים. אז בעצם אמרו להם, תסתכלו על זה, תשימו לב אם זה נעשה בצורה חוקית או לא חוקית, שזה אומר אם האישה רוצה לעשות זה או אם יש כפייה מסוימת לשרוף אותה, ולפי זה תחליטו. הבעיה הייתה זה שהקצינים האנגלים עצרו כל פעם שזה קרה, כי מבחינתם זה היה פסיכי ולא מוסרי בעליל, בכל צורה שזה נעשה בה. באותו הזמן גם היה בחור אחד, פילוסוף, פילוסוף הודי, חקר סנסקריטים, והוא אמר שלא צריך לעשות את זה, ושזאת פשוט שיטה לפגוע בנשים הודיות, להסתיר את זה מאחורי מסכה של דתיות, ובעצם לאט לאט זה באמת מי. בווייטנאם ב-63, אז היה נזיר, שקוראים לו טיק קאנג דוק, והוא החליט להצית את עצמו, באמצע כיכר הומת אדם בסייגון, בגלל שדרום וייטנאם, שבאותו הזמן הם היו במלחמת וייטנאם, כל דברים על קרו, אז הם ממש רדפו בודהיסטים, וככה הוא הראה את ההפגנתיות שלו נגד. את זה. ובעצם זאת הייתה הפעם הראשונה שידועה לנו שמישהו השתמש בהצתה עצמית בתור כלי להפגנה. הוא גם היה מאוד מרשים. הוא נכנס למצב מדיטטיבי מאוד עמוק. הוא פשוט ישב שם ולא זז. בזמן שהוא נשרף הוא גם הזמין הרבה עיתונאים כדי שיסקרו את זה. אז יש משם הרבה תמונות וזה היה אירוע ממש גדול. ובאמת אחרי זה דברים התחיל... זה לא ממש עצר, אבל זה היה חלק מהתהליך שהעלה למודעות של הקהל האמריקאי ושל העולם המערבי. מה שקורה בוייטנאם. בניו יורק טיים פרסמו כתבה של זה, והיו עיתונאים שממש זכו בפוליצר בגלל הסיפור הזה. אבל מה שאני רוצה לדבר עליו זה משהו קצת יותר עכשווי מ-2010. היה ירקן טוניסאי שקראו לו מוחמד בועזיזי, השם המלא שלו זה תרק עתאי מוחמד אב בן בועזיזי. וב-17 לדצמבר הוא שרף את עצמו בעיירה שהוא גר בה מול הבית של ראש העיר או מול העירייה, בגלל שהוא היה ירקן והיה לו דוכן קטן של ירקן שהוא ניסה למכור בית הירקות שלו, והמשטרה כל פעם באה והחרימה אותו והציקה לו, והם כל הזמן חיפשו איך להרוס לו את העסק, למרות שלא היה באמת שום חוק שהיה נגד העסק שלו. הוא היה נמצא תחת הרבה מאוד לחץ, הוא התחיל לעבוד כשהוא היה בן 10, והוא לא סיים תיכון כי הוא היה צריך להתחיל לעבוד במשרה מלאה, והוא ממן את המשפחה שלו, והוא ממן תואר לאחותו, והוא היה פשוט בלחץ מאוד כלכלי, והתבריינו אליו בכפר הזה. והוא החליט להגיע למשל שלהם, ולהתלנן בפניו שמתייחסים אליו ככה ושזה לא הוגן. והמושל לא הסכים לראות אותו ולא הסכים להקשיב לו, והוא איים בזה שהוא יצית את עצמו אם המושל לא יפגוש אותו, וזה מה שהוא עשה בסופו של דבר. הוא מת אחרי חודש בערך, והסיפור הזה ממש ממש התפרסם בתוניסיה, שבאותו הזמן הייתה דיקטטורה. זאת אומרת, זה התחיל גל של מחאות. בהתחלה היו הפגנות ומחאות בתוך הכפר, ולאט לאט זה התקדם והתפשט, וזה התפשט עד לתוניס, שזאת העיר בירה שלהם. זה הפך לגל מחאות ענקי שיצא בכללי נגד נגד השחיתות של המשטר והיחס כלפי האזרחים וזה שבעצם אין באמת מישהו שמפקח והשלטון עושה מה שבא לו.
כל הגל של האביב הערבי מתחיל משם, לא מהפייסבוק.
לא מהפייסבוק, הוא התחיל את האביב הערבי בעצם, שלדעתי זה ממש מרגש, כי דבר ראשון, תוניסיה הצליחה לצאת מהמשטר הדיקטטורי שלה. הם העיפו את זין אל אבדין בן עלי, שזה הנשיא שלהם, הדיקטטור שלהם. הוא היה דיקטטור שם 23 שנים, והוא ברח בעזרת לוב לערב הסעודית. ואחרי זה הם גם פילו אותו מהשלטון סוג של. ועוד פעם, בצורה שזה לא הייתה מחאה שקטה. אנשים נהרגו שם, אנשים נעצרו שם. בסופו של דבר הם לא רצחו את הדיקטטור שלהם, הם פשוט הצליחו להשתלט על זה. וכן, זה היה לא יציב, כי מי שנבחר היה מפלגה סופר דתית ו... במעגלים חילונים שמאלנים ממש דאגו לגבי זה, ובאמת גם פגיעות כלפיהם, אבל באיזשהו שלב הם עשו בחירות מחודשות, וזה הפך להיות מין ממשלה משולבת. טוניסיה גם נחשבת למדינה היחידה בערך שצריכה לצאת טוב מהאביב הערבי, כי הם באמת הפכו להיות דמוקרטיה. גם אם עדיין יש להם בעיות, הם הרבה יותר סבב ממה שהם היו אז. ולדעתי זה פשוט מדהים איך בן אדם אחד, איש קטן מאיזה כפר בטוניסיה, גרר את זה שכל מדינות ערב ייכנסו למהפכות מטורפות.
מצד אחד זה מדהים, אני לא, לא יודעת אם הוא לא היה עושה את זה, אז יכול להיות שדברים היו קורים ויכול להיות שלא.
כן, דברים כן היו חמים היה... כבר, אבל זה מה שדליק את סביב. זה.
ממש הצית את זה. אבל זה נורא.
זה ממש נורא.
זה נורא שאנשים מגיעים למצב כזה, גם התאבדויות בכללי, אבל זה נורא שאדם צריך להגיע למצב שהוא מצית את עצמו מוות ביסורים נוראים, כדי לשנות סדרי עולם.
וכדי לזעזע גם את כולם מסביב. אני... נראה לי שכולם מבינים כמה שזה מזעזע לראות בן אדם שפשוט בא ושורף את עצמו, וכמה שאתה צריך לא להיות בשליטה עצמית כדי לגרום לעצמך סבל כזה, זה לא סתם להתאבד. אני מסכימה איתך, והאמת שרוב ההצטות שקראתי עליהם היו דברים בסגנון הזה, כזה אנשים קטנים שלא היה להם מה להפסיד, שאיבדו הכל כבר. רוב האנשים שבעצם מציתים את עצמם, אז באים, הם אנשים קטנים שבמקומות כאלה שאין להם כבר כל כך מה לאבד, וזה הרבה פעמים בא מלחץ כלכלי. נגיד, בישראל היו כמה הצתות? היו 5 לדעתי. ממה שקראתי, הצתה שנראה לי הכי אקטואלית והאחרונה היא של משה סילמן. את זוכרת את זה?
לא.
אני ממש זוכרת שקראתי על זה בעיתון והייתי מזועזעת. הוא בא על עסק קטן שקרס כי היו לו חובות לממשלה, ובעצם בהפגנה שהייתה שנה אחרי מחאת האוהלים, שזה כאילו
2013
שסימנה את השנה שאחרי, אז הוא הצית את עצמו גם בהפגנה הזאת, בגלל ש...
המחאה לא עבדה בעצם.
כי המחאה לא עבדה, וכן, כי הוא היה ממש הסימן לזה שנשים נאבקו פה על משהו, והוא הביאו אותו לסוף שלו. והיו עוד כמה סיפורים שאני לא זוכרת אותם ספציפית, אבל עוד פעם, נכה צהל שלא קיבל כסף, או עולה חדש, שגם היו לו כל מיני קשיים. זה בעיקר את אנשים שמרגישים שאין להם ממי לדבר.
לפי דעתי, זה מה שאת אומרת זה ממש מדהים, אבל כמו המחאה, כמו המחאה החברתית, כאילו קראתי כתבה למה כל המחאות האלה בעצם לא ממש עבדו בארץ, או מחאות שמתחילות נטו מהפייסבוק או דברים כאלה לא ממש עובדים, כאילו בכל העולם, בגלל שלרוב מאחורה, נגיד גופים פוליטיים חזקים, או גוף פוליטי שבאמת יכול להחזיק את כל הדבר הזה ולתמוך בו לעומת.
אין מי שיקח את הכוח אחרי שההפגנה תסתיים.
נכון. נגיד, יש סרט על דפני ליף שממש מספר את הסיפור שלה דרך ההפגנה, ואיך בתור מדמות מרכזית ומשפיעה, אז היא הפכה לדמות שולית, והרבה מאוד חברים בקבוצה לקחו תפקידים פוליטיים, ובסופו של דבר, מחאה שהייתה מבחינתה כל כך תמימה, הפכה למשהו שהוא ממש לא מה שהיא רצתה שהוא יהיה, ואנשים פשוט השתמשו בה בסופו של דבר, והשתמשו בכוח הזה של המחאה כדי להגיע לדברים שהם רוצים.
מה קרה שם שהיא לא רצתה שיהיה?
זה לא פשוט איך שהיא התנהלה, שמבחינתה זה היה מקום מאוד טוב, ואנשים כמו נגיד אנשים שהם עכשיו עדיין דמויות פוליטיות, ובגלל זה אני לא אזכיר את שמם, פשוט לקחו את המושכות אליהם, והפכו את המחאה למשהו שהוא מאוד מאיץ כביכול את הכוח הפוליטי שלהם, כאילו מרים אותם, הם הנציגים של העם, לעומת מחאות שהיו לפני זה, שלפני שהיה את כל העידן הזה של הדיגיטליזציה, ואת כל העניין של הרשתות חברתיות, ולארגן מחאה היא צריכה באמת אנשים שיקבעו ביחד, והיו תחת ארגון מסוים, אנשים שבאמת התחייבו להגיע לאיזשהו מקום מסוים בשעה מסוימת, למרות שהם לאו דווקא יודעים אם האירוע יקרה או לא יקרה, כי הכל היה פחות נגיש, למדינת,
נכון.
את מתעדכנת על
המקום. כי עכשיו יכול להיות שיש לך ערב פנוי, ואז תגידי עצמך, טוב, סבבה, אני לא אסיים כלום, יש הפגנה בבלפור, בשבילי זה מה, 20 20 דקות באוטובוס, למה לא? אבל מעבר לזה, מה אחר?
כן, אז מה אחר כזה?
סבבה, אז ימצאו לנו איזה ספין תקשורתי, יסובבו אותנו איכשהו, אולי ישנו משהו קטן, אולי יעקבו דברים. בסופו של דבר זה הרבה פעמים לא מביא לשום מקום, בגלל זה גם רציתי לספר על המחאה של האביב הערבי, שזה מצחיק, כי גם המחאה של האביב הערבי
התחילה.
לא שהיא לא הובילה לשום מקום, אבל היא לאו דווקא הצליחה. זאת לא הייתה מחאה שבסופו של דבר נחשבת כמצליחה, אבל אני כן רוצה להאמין שלהפגנות יש כוח מסוים. אז בשביל טוניס זה כן עבד, גם אם זה התחיל ממקום שהוא מאוד אפל ומאוד קיצוני וחסר תקווה. אני כן חושבת שזה חשוב להפגין.
אז אני רוצה לדבר על עוד מחאה שהיא, אם כבר מחאות קולוניות, היא מחאה שהובילה למהפכה, ובסופו של דבר לשבירה של ברית המועצות.
הסיפור! יש, ידעתי, ראיתי את זה בעיניים שלך.
מה?
עכשיו אנחנו הולכים לדבר על אוקטובר האדום.
לא.
לא?
לא.
מה? אז על מה אנחנו מדברים?
לא, אנחנו הולכות לדבר על מהפכת השירה.
מה?
כן, הייתה...
זה הרבה יותר רצים. לני, ניצחו אותך.
אז כך, אני אתן קצת רקע.
סירה?
בשנות ה-80 המאוחרות, גורבצ'וב היה בשלטון בברית המועצות.
וואי, היה לו גבות.
לא, היה לו גם כזה.
אה, נכון, זה עם הכתם, זה עם הכתם על הראש. הוא הקרח והיה לו כתם מוזר. לא היה לו גבות.
לא.
גבות זה מישהו אחר.
הוא היה בשלטון, וזו הייתה תקופה שברית המועצות לא הייתה בשיאה, כאילו דברים התחילו קצת להתפורר שם, ואז הוא אמר, טוב, אני בגישה יותר, לא יודעת מה היא ליברלית, אני אהיה יותר נחמד, אני אתן כל מיני הקלות לאזרחים בברית המועצות כולה. כמו למשל, מותר להם לשיר לא רק שירים סובייטיים, לא רק שירים סובייטיים, לא רק שירים של ברית המועצות, מותר להם גם לשיר שירים לאומיים, אוקיי? אז המהפכה בעצם התחילה באסטוניה ב-1987. למה היא התחילה באסטוניה? כי גם אסטוניה, מבחינת התקשורת, גם ברית המועצות הרשתה לאסטוניה לקבל עיתונאות, וכאילו בטלוויזיה שידרו ערוצים פינים, שהם בעצם מדינה מחוץ לברית המועצות, הם מדברים שפה שהיא בערך דומה. אז הם ראו גם מה קורה בעולם המערבי. ערבי, לא העולם הערבי שם, לא עניין אותם. והם גם הייתה שם פרשה שבעצם ברית המועצות הסתירה את זה שהם הולכים להקים הרבה מאוד מכרות בצפון המדינה. ושזה היה בעצם אומר שני דברים. אחד, שזה ממש יהרוס את האקולוגיה בצפון המדינה באסטוניה. היא ממש יהרוס שם כל מיני חלקים ממש אוצרות טבע של המדינה. ומצד שני, זה הביא הרבה מאוד עובדים מרוסיה לעבוד במכרות האלה. והמדינה ממש ממש הסתירה את זה. עד שזה יצא לה עיתונות, והתחילו בעצם ארגונים לאומיים לקום נגד הדבר הזה, והתחילו בעצם בפסטיבלים של מוזיקה להשמיע גם מוזיקה לאומית. והיה איזשהו שיר אחד שנכתב, שהוא היה שיר כזה סופר לאומי, משודר בכל מקום, וסופר כזה ברדיו, סופר פופ כזה, ששרו אותו בפסטיבלים, והוא היה הכי כזה למדינה שלנו.
הקשבת לו?
לא, לא הקשבתי, זה באסטונית, לא.
לדעת.
ומשם אותם יוצרים של השיר הזה יצרו עוד 5 שירים, שהם גם היו שירים שמסתמכים על כתבים אסטונים ישנים, והם גם שירים כאלה מחודשים וסופר לאומיים. אז האסטונים התחילו לשיר. הם התחילו לשיר כל ההפגנות. פשוט היו באים והיו שרים כל הזמן. כל הזמן שרים, 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 שרים. עכשיו, המהפכה הזאת... נטו שרים. ואז אנשים ברוסיה הסובייטית פנו לגורבצ'וב והיו כזה, תעצור אותם. ואז כאילו, והוא היה כזה...
מה הם עושים? כן, סייד נוט, ברית המועצות הייתה באה וחותכת לאנשים בגדים אם הם לא אהבו איך שהם נראים.
כן.
לא בדיוק המקום שהכי כזה זורם עם שירה ושמחת חיים.
אז, ואז הוא היה כזה, מה הם כבר עושים? הוא לא באמת יכל לעצור אותם על זה שהם נטו שרים, במיוחד שזה היה מאוד...
סטלין יכל לעצור אותם.
אז זו הייתה תקופה אחרת, אנשים ידעו יותר דברים, הייתה כבר טלוויזיה. ואז זה גם עבר ללטביה, ששם גם ברית המועצות עשתה משהו מאוד מסריח. הם גם רצו להקים שם תחנת חשמל ממש גדולה. עוד מקום שבהם הם עשו ממש מסריח, גם בגבול של אסטוניה. הם רצו להקים שם תחנת חשמל גדולה חדשה, שגם הייתה פוגעת בנהר הכי גדול בלטביה, ופוגעת שם גם בסביבה ובאקולוגיה, וגם שם קם גוף לאומי, וגם שם, כמו באסטוניה, הם התחילו...
לשיר!
לשיר!
ואז
השלישית בשלישייה הזאת, ליטה, גם שם היו כל מיני תנועות, ובהשפעת אסטוניה ולטביה, גם שם התחילו לשיר ממש פחות דברים לאומיים, כי הם היו ממש נוצרים. יותר דברים שהם דתיים ואימומיים כאלה.
זה אפילו יותר מחאתי מאשר לשיר שירי פופ, נראה לי.
בשביל...
לשירי כן. מזמורים נוצריים.
והם פשוט היו עושים מלא פסטיבלים, גם בליטווין, גם בלטביה וגם באסטוניה, וכשכזה אנשים מהמשטר היו באים ומנסים לעצור אנשים, אז הם פשוט היו חוסמים אותם עם הגוף שלהם. שום נשק, שום דבר לא נעשה. האירוע הכי גדול שקם מכל המחאה הזאת שנמשכה בערך בארבע שנים בתוך שלושת המדינות האלה, עד שבעצם ליטה הראשונה שהגישה בקשה לעצמאות, היה שרשרת אנושית, קוראים לה החבל הבלטי, The Baltic Way, שקרתה ב-1989, 50 שנה למלות חגיגת הסכמי מולוטוב ריבנטרופ, שבהסכמים האלה זה היה גם ההסכמים שבהם ברית המועצות וגרמניה...
מלחמת העולם השנייה?
מלחמת העולם השנייה פשוט אמרו כזה, טוב, אתם תיקחו את שלושת המדינות האלה והם יהיו שלכם. אז במהלך ההפגנה הזאת פשוט אנשים החזיקו ידיים ושרו מטלין שבאסטוניה עד לווילנוס שנמצאת בליטה, כשיש את לטביה באמצע, שעובר תוך כדי כל הבירות של המדינות האלה, וכולם פשוט החזיקו ידיים ושרו. נטו שרו.
וואו, זה מטורף.
זה ממש מטורף. וכמות האנשים שהייתה בהפגנה הזאת היו כרבע מכל האוכלוסיות של כל המדינות האלה ביחד.
וואו.
זאת אומרת שכל כך הרבה אנשים תומכים בדבר כזה. ואיזה ארגון מטורף צריך להיות כדי לארגן דבר כזה?
לגמרי, להחזיק ידיים לאורך של שלוש מדינות. לא נתפס.
לא נתפס.
זה מחמם את הלב.
אז בסופו של דבר, ליטה הכריזה על עצמאות, אבל ברית המועצות לא קיבלה את זה.
וואלה.
המדינה היחידה...
אני מכריזה על עצמאות.
כן. המדינה היחידה שהחליטה להסכים עם זה הייתה איסלנד, האום.
כן, למה לא?
כל השאר היו ממש מאוימות, אבל אחרי מאמצים רבים, שלושת המדינות האלה הגיעו לעצמאות, וסוף טוב, הכל טוב.
עד היום.
הלאומיות ניצחה.
טוב, זה מקסים. זה באמת ממש מקסים.
זה, את יודעת מה זה הכי מזכיר לי? פליטווד מק. You will never break the chain. And if you don't love me now. The Human Chain.
The Human Chain, כן. אני לא מכירה את השיר.
אוקיי, אני אקרא לך אותו אחר כך.
אוקיי. גניב. טוב, לא יודעת, אני, זה כיף. נשמע דברים כאלה, כזה חמוד. אנשים חמודים פשוט. לא יודע, יכול להיות כל כך חמודים. גם אני, יש לי מחאה. איזה עם היית אומרת שהוא הכי מאורגן? אחרי הגרמניה.
הכי מאורגן?
עם מאורגן, שהוא עושה דברים... תחשבי על נמלים.
זה רמז ממש. לא יודעת, אולי סין?
וואי, איך יודעת? כן, סין. אז זה מחאה אקטואלית. הפעם שקורית עד כה, דיברנו בהתחלה של הפרק שיש עכשיו ממש תקופה של הרבה הפגנות, בין אם זה בנושא אקולוגיה שקורות בכל מיני מקומות כל הזמן, או דברים שהם יותר של גופים מסוימים כמו Black Lives Matter, או ההפגנות שיש בבלפור, שזה גם הרבה גופים שמתאחדים למשהו אחד גדול. אז יש גם הפגנות שקורות כבר שנה בהונג קונג, בגלל שבהונג קונג רוצים להוציא חוק, הולכים להעביר חוק, שאומר שאפשר להסגיר מבוקשים מהונג קונג לבייג'ין. עכשיו, מה הבעיה? להונג קונג זה בעצם מין אזור מנהלי מיוחד, כך קוראים לזה. יש שניים כאלה בסין, אז אחד זה הונג קונג ואחד זה מקו. בגלל שזאת פעם הייתה מושבה בריטית, כשהבריטים החזירו אותה לסין, אז...
ממש לא מזמן, באיזה אלפיים. מתי הם החזירו אותה? 2000 ו...
אני לא זוכרת. כאילו רשמית, 2015? רשמית זה קרה לא מזמן, אבל בתכלס, כל ההלך רוח שם באמת היה של אוטונומיה נפרדת מסין, לא דיקטטורים, זאת ממש מעצמה ענקית. בסופו של דבר היא חשובה גם לסין. וכשמוצאים חוק שאומר שצריך להסגיר מבוקשים לבייג'ין, זה הופך את החוק, את חוק המשפט שלהם לסיני, ולא להונג קונג. כי בסופו של דבר כל מי שילך אצלם לכלא, ילך לכלא כמו שבייג'ין יחליט. אז אומר שגם הדרכים שבהם הם עוברים על החוק יהיו קשורים לבייג'ין, וזה מערער להם את האוטונומיה, והם מאוד נלחצו והתחילו לצאת בעצם בהפגנות. עכשיו זה מדהים, כי הם עשו הפגנות ענקיות, והם היו כל כך מסודרים לגבי זה. אלפי אנשים, בקטע שהיו שם, הייתה הפגנה אחת עם 22,000.
עומדים
בשתי מטר אחד על השני. לא, עוד לא היה קורונה. כשהתחילה הקורונה היה להם עם זה גם קצת בעיות, אבל בסדר. 22,000 איש שמפגינים, ומפגינים בסבבה. והמשטרה לא מפעילה שום כוחות אלימים כדי להרגיע. הגיע אותם כי אנשים רגועים, פשוט הולכים להם. שזה מה שצחיק אותי כשקראתי על זה, הגיעתי כזה בונה, יש לנו איזה בקושי 1,000 איש בבלפור, ואנחנו לא מצליחים לשלוט על עצמנו. המחאות האלה באמת נמשכות כבר מלא מלא זמן, ויש גם הרבה סוגים שונים של מפגינים שהגיעו לשם, שזה גם ממש מגניב לדעתי, הדרכים שהם הצליחו לעשות את זה בצורה שהיא מאוד אנושית גם. כלומר, זה לא איזה משהו היפסטרי כזה, זה לא איזה משהו... לא משהו איזה היפי כזה מטורף, שבואו כולנו נלך לשיר, או בואו נעשה מדינה מאי של זבל, שלדעתי זה מקסים, אני אוהבת את זה. Okay. זה לא בקטע כזה, זה בקטע שפשוט, שיתאים גם לבן אדם מבוגר ויותר רציני, שאולי okay. זה פחות כזה, היה הכיוון שלו בחיים, ועכשיו יש לו את הדרך לבטא את זה. אז הייתה להם צעדה של עורכי דין, של 3,000 עורכי דין, שכולם לבשו חליפות שחורות, הם הלכו מבית המשפט לערעורים למשרדי הממשלה, והם עמדו שם, הם הלכו לשם והסתכלו על הבניין במשך 3 דקות בשקט.
וואו.
איזה קריפי זה.
ממש.
מלא עורכי דין שבועים בך. עכשיו, זה רבע מעורכי דין בעיר. שתביני, זה גם, זה מלא אנשים.
וואו.
כי תחשבי כמה מתוך בני אדם עם עורכי דין, אז יש שם 3,000.
אוקיי.
אוקיי? זה, אז זה המשהו אחד שהיה. היו להם שביתות כלליות, שמהצהריים עד לערב הם לא עבדו, שזה גם חמוד, כי מי כזה, בבוקר אנחנו
נעשה מה דברים, שצריך.
אז תספיקו, כולם צריכים להספיק, ואז חופש, הפסקה. היו להם קבוצות דתיות של בערך 2,000 מפגינים, שגם היו בתנועים לממשלה, ופשוט שרים שם מזמורי תפילה, וגם פשוט מתפללים. היה להם איגוד מורים ששבת, שזה היה כ-4,000 אנשים, ובאיזה שלב הדברים כן קצת התחילו להתחמם, כי המשטרה התחילה לעשות קצת דברים מסריחים, מפתיע, מפתיע.
מפתיע, מפתיע.
סורפרייז, סורפרייז. הם התחילו לחסום רכבות בצורה מאוד מקרית. רכבות מסוימות הפסיקו להגיע, פשוט כדי שמפגינים לא יצליחו. כן, כדי שפחות אנשים יגיעו. התחילו, הם ממש זרזו את ההפגנות האלה. ביקשו מאנשים ללכת יותר מהר. פשוט ניסו לסיים את זה כמה שיותר מהר עם כמה שפחות אנשים. ואנשים לא ממש אהבו את זה ולא ממש קנו את זה. הצליחו אבל לעמוד על שלהם ולהמשיך עם ההפגנות האלה. כמובן, כמו בכל הפגנה, כמה שזה מסודר ורגוע. כן, יהיו את אנשים שלא ירצו שזה מסודר ורגוע. משהו שדומה מה שיש אצלנו. ההפגנות מותרות עד השעה 10 בהונקון, ומהשעה 10 מי שנשאר זה אנשים שעוברים על החוק, אז באים לפנות אותם, וכשבאים לפנות אותם מגיעים עליהם עם כל מיני ציוד לפיזור הפגנות, אז הם נגדים לזה וגם משתמשים בציוד משלהם לפיזור שוטרים, שזה אומר להם בקטבים, כל מיני סוגים של גז וכל מיני פצצות הלם ודברים כאלה, שזה באמת התחיל להפוך את ההפגנות לקצת יותר אלימות.
קצת,
עוד פעם,
זה קצת הרבה אלים.
זה אלים, אבל ביחס לכמות האנשים וכמות ההפגנות שיש, זה לא באמת היה כל כך
okay.
אלים. כי כמות האנשים שנשארו אחרי השעה 10 לא הייתה כזאת
כן, דבר. כן, הם עוד שומרים על החוק.
כן, וכמות האלימות שהייתה שם באמת לא השתוותה. אם הם רצו שזה יהיה אלים, הם כבר היו אוכלים אותם בלי מלח, לדעתי. ממש שהיה חמוד, לדעתי. זה שכשהתחילו באמת להישאר אנשים שהיו יותר אלימים בהפגנות שלהם, אחרי זה גם הייתה הפגנה אחת שהייתה באמת יותר אלימה כבר. עוד פעם, עדיין לא מרגיש לי שהיא אלימה ברמה קיצונית, כמו שאנחנו רואים, נגיד בצרפת או במקומות כאלה, אבל אנשים כבר הגיעו קצת עם יותר מיגון, הם באו עם מטריות, שהם נגד רסיסים וכזה, מלא 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 אנשים הולכים עם מטריות, אבל ההתלהמות שם לא הייתה מעבר להפגנה רגילה. אבל קמו נשים, אמהות, שאמרו, וואלה, אם הילד שלי היה מתנהג ככה, אני לא חינכתי את הילד שלי ללכת למחאות, להיות ככה אלים, להפגין ככה בצורה שהיא לא נעימה ולא מנומסת, אז הן גם הפגינו. והן גם התלבשו בשחור, הלכו להפגין, זה היה איזה 6,000 נשים שגם עשו צעדה, פשוט כדי להראות שגם להפגנות יש תרבות. כל כך הרבה דרכים לעשות הפגנות בצורה שהיא כן מרשימה, בעיקר כי הם הרבה אנשים, וזה כל כך פשוט לבוא ופשוט לעמוד ולהסתכל על מקום 3 דקות.
אבל
לא
זה
צריכו...
גם קצת פלש מובי כזה.
כן, יש בזה משהו. כן, נכון.
אבל השאלה היא אם זה עובד.
זהו, זה יחסית עובד, לא לגמרי. כי בעיקרון הממשלה מתנגדת לה להפסיק לקדם את החוק הזה. יש להם לדעתי
בטח זסים.
נכון. לא, הם פשוט אומרים, תקשיבו, זה היה פאק במערכת, החוק הזה היה אמור להיות קיים לכתחילה, אנחנו פשוט מתקנים בעיה שהייתה לנו. זה לא שאנחנו המצאנו את זה כדי לעשות משהו, זה פשוט, זה היה צריך להיות מה, מלכתחילה, עכשיו זה נכנס. אבל הם כן הצליחו לעכב את זה, כרגע החוק הזה עוד לא אושר, והוא מושהה עד להודעה חדשה.
אוקיי.
זאת אומרת, הם בהתחלה הם ישרו את זה כזה לחודש, חודשיים וזה, וכרגע הדיון הזה מושהה. אז הם לא ביטלו אותו, לא כזה ברור מה קורה עם זה. כן, כמובן.
השאלה היא מה קורה בפועל. יכול להיות שהם אומרים שהחוק מושהה, והם אוקיי, אנחנו הצלחנו.
נכון.
אבל תכלס, במאחורי הקלעים, יש איזה הייווי ששולחים לסין.
כן, נכון, זה עדיין סין, ועד כמה שזה נראה חמוד כזה, כל המחאות, לא ברור בדיוק מה קורה. זה כן מצונזר, מן הסתם, בתוך סין. זאת אומרת, אם את מחפשת הונג קונג, או HK, דברים שקשורים לזה, את לא תמצאי שום דבר על המחאה. את תמצאי מידע רשמי על כל מיני דברים, או תוכן בידורי, את לא באמת יכולה להשיג על זה אינפורמציה, אבל הם משתמשו בטלגרם. אז זהו, אז משתמשו בטלגרם, ובאיזשהו באפליקציה של טלגרם, הייתה איזה הבעיה, ומייסד של הטלגרם, אני לא זוכרת איך קוראים לו, בדק מה קרה שם, והסתבר שהבעיה אכן הייתה בסין, בתקופה של המחאות, מעניין מה קרה כאן. אז כנראה שבאמת ניסו להפריע למפגינים לתכנן את מה שהם תכננו. קטע מסריח של העולם המערבי דווקא. אפל וגוגל הסירו אפליקציות שהיו קשורות למפגינים. למפגינים היו כל מיני אפליקציות שהם יצרו כדי, לא יודעת מה, לעזור לארגן את זה כנראה, ודברים שהיו קשורים לתמיכה במפגינים הוסרו מהאפליקציות. עוד דברים שסין התחילה לעשות, היא הפסיקה לשדר משחקים של היוסטון רוקטס, שזו קבוצת כדורסל, שהיא גם ב-NBA של מיוסטון.
אמריקאי?
כן, כי היה להם שחקן אחד שצייץ...
היה מהונקון?
מה? לא, היה להם שחקן פשוט שצייץ משהו שתמך במפגינים. דריל מורי תמך בהם וזהו. לא משדרים בסין יותר משחקים של היוסטון רוקטס. לא יודעת כמה זה מפריע ליוסטון
רוקטס. אבל זה נראה לי מסביר, נראה לי שזה כן מפריע להם.
גם זה מפריע להם וגם בסופו של דבר זה צנזורה בדברים הכי קטנים.
אבל זה לא צנזורה בדברים הכי קטנים. עם אפליקציות כמו גוגל...
לא, התכוונתי המשחק הזה. נכנסים לספורט בגלל ששחקן אחד מקבוצה מסוימת אמר משהו, אני אומר כזה, זהו, אני מוחקת.
נכון.
אין את היוסטון רוקטס.
אבל השאלה היא כאילו...
משחקים של NBA קטועים באמצע.
מה הקהל עושה עם זה? אני אגיד לך מה... גוגל ואפל עברות מאוד מאוד גדולות ומאוד משפיעות בכל העולם. אם הם, יש עליהם לחץ פוליטי של מדינה כל כך גדולה וסין, יש לה כוח, יש לה מלא כוח.
נכון.
גם בעולם הכלכלי, בזירה הכלכלי, היא מפלצת.
אבל גם לגוגל ולאפל יש כוח.
נכון, אבל לא מספיק. ואם
יש שם יש... כוח חברתי מטורף אבל.
נכון, אבל תחשבי על זה שזה... בסופו של דבר יש פה אינטרס כלכלי, שזה
הם
משהו...
הם גם מייצרים את כל הדברים שלהם בסין.
כן, שזה הדבר הכי נורא. שלאנשים לא אכפת, לחברות הענק האלה בסופו של דבר כל כך לא אכפת מאנשים שסובלים כאילו בגלל הרווח הכלכלי שלהם.
רווח כלכלי זה לא משהו שצריך כל כך לזלזל בו לדעתי. זה לא...
נכון, אני חושבת שלא צריך לזלזל.
אני מסכימה איתך שזה לא סבבה ושזה אחריות שלנו לא לסגור את הפה לדברים כאלה. ומצד שני עוד פעם, זה סין שמאיימת על חברות של טלפונים ורשת חיפוש באינטרנט, כמה גדולות שהן לא יהיו.
למרות שהן כבר מצונזרות, כבר רשתות שהן מצונזרות בסין והן משתמשות בדברים אחרים דרך סין, וגם רוב דברים שקורים בסין נשארים בסין.
נכון, תראית שיש להם טיקטוק משלם?
כן.
לטיקטוק? אז יש טיק-טוק להם...
טיקטוק שהוא סיני.
טיקטוק סיני, שהם עושים שם דברים סינים, ואיזה מישהו הדליף טיקטוקים מהתקופה של הקורונה. סתם של דברים מצחיקים שאנשים עשו שם.
זוי סין. סתם, אני באמת טועה מה עתיד צופן. במיוחד למדינה כמו הונג קונג.
מה שאני מזהה זה ששמעתי קצת על ההפגנות שם, ולא יותר מדי. זה לא כזה עולה.
אני חושבת שממש שמעתי על כל הקטע עם ה... לא קשרתי לזה עכשיו, אבל ממש שמעתי על כל הקטע עם היוסטון רוקטס.
מה?
כן, שזה ממש כאילו היה עניין, ואז הקבוצה השעתה את השחקן בגלל הציוץ הזה או משהו. כאילו, אל תקחי אותי במילה, אבל נראה לי שזה מה שקרה.
שהיה בלגנים?
כן.
זה לא סבבה. כלומר, אם אנחנו לא נעזור ל... מה זה אנחנו? אני, עם כל הכוחות שיש לי. לא, אבל אם העולם המערבי לא יראה התנגדות מסוימת לפעולות כמו מדינות כמו סין, הם בעצם פשוט הולכים ומרוויחים עוד ועוד כוח.
נכון, וזה מה שנורא בזה. בגלל זה יש מחאות.
נכון, כי לאנשים הקטנים אין מה להפסיד.
נכון. אני רוצה נראה לי שגם אם מישהו ישרוף את עצמו בסין.
כמה ישימו. אני בטוחה שאנשים שרפו את עצמם כבר בסין.
כן.
אם במדינה הקטנה שלנו, ב-72 שנות חיות שלה, איזה 5 אנשים הספיקו לשרוף את עצמם, אני בטוחה שבסין יותר.
אולי. טוב, אז את רוצה שנסכם?
כן. מה את לקחת איתך לצפריר?
אני לוקחת את הרוגע, את ה-peace and love. למרות שיש אנשים שמציטים את עצמם וזה כן עושה מהפכות, לפי דעתי פשוט להיות כמו הונג קונג, כמו מהפכת השירה, כמו המהפכה של אי הזבל, פשוט להיות צ'יל. ולנסות למצוא את הפרצות האלה שבהם אתה יכול להיכנס לחוק, דרך החוק.
נכון.
קצת כמו מה שביבי עושה.
מה שהמחאה של ביבי נגד העם. אני פוליטי מדי. כן, זה טוב. Peace and love זה תמיד טוב. אני חושבת שמחאות שקטות הרבה יותר משפיעות בסופו של דבר לטובה מאשר מחאות אלימות ורועשות. כי מחאות אלימות ורועשות יותר מתעסקים בהם בלנסות לעצור את הדבר הזה. אלוהים שמישהו יפסיק עם זה. ומחאות שקטות כזה, אנחנו יכולים לראות את זה בהיסטוריה. בסופו של דבר, גנדי ומרטין לותר קינג טובים בצד של המנצחים, לעומת צ'ה גווארה ומלקום אקס, שגם הם היו מהפכנים, אבל כזה מסתכלים עליהם, ואני קצת יותר עקומה.
כן.
אני לוקחת איתי לצפריר את התחכום שיש במהפכות, כי סתם ללכת ולצעוק אולי לא כל כך ישפיע. זה מאוד עממי, ומאוד כזה המוב, ולדעתי מה שיותר משפיע זה להסתכל איך אתה באמת יכול לקחת את זה צעד אחד קדימה, להשתמש בנו כחברה כדי ליצור איזה גל של השפעה, להיות פחות אימפולסיביים בדברים האלה ויותר רציונליים, ולהבין מה אנחנו רוצים להשיג ואיך אנחנו נשיג את זה, ולהיות יצירתיים לגבי זה.
כן.
זה אסור, תמיד צריך להיות על זה, זה לא להיכנע לדברים האלה, לא לעצום את העיניים שלנו.
וגם לפי דעתי, חלק מהמחאות האלה ניצחו, כי רוב האנשים, כמו מהפכת השירה ומהפכת השירה והמהפכה של בהונג קונג ודברים כאלה, זה שאנשים בסופו של דבר לא שיתפו פעולה עם האלימות. אולי במקום הזה...
שאלימות היא מה שגורמת בעצם לממשלה לומר שההפגנה הזאת לא לגיטימית. אלימות פשוט יוצר דה-לגיטימציה.
נכון, ואם הדה-לגיטימציה הזאת נמצאת רק בצד של המשטרה ושל המשטר, רק אם המשטר והמשטרה אלימים, אז כאן באמת רואים שיש בעיה ממש ממש גדולה.
כן, מי צודק ומי טועה. אתה רוצה לצאת בצד הטוב. לזכות בדעת הקהל.
כן.
פשוט אפילו להיות מודעים לזה.
נראה לי מודעות זה מילת מפתח בהרבה מאוד מהסיכומים שלנו.
נכון, בגלל זה אנחנו מדברות על זה אבל גם.
נכון.
יופי.
טוב, אז כבוד שנהנתם. נתראה בפרק הבא.
יאללה, לכו לבלפור או משהו.
יאללה, תרימו, תרימו.
או שלא. ביי.
ביי.